טוב, אז בואו נראה פה בעין היה, בעמוד 174, זו גמרא, מסכת ברכות, פרק תשיעי, דף נון ח', ואנחנו נקרא, נלמד את פסקה קוף ת' ז' בדברי הרב קוק, בעין היה. נקרא קודם את הגמרא, נקרא קודם את דברי הגמרא, כן, יש כאן דפים. כתוב כך, לא, אין לכם את הגמרא, חבל, הייתי צריך לצלם, טוב, לא נורא. אז תשמעו, למעשה זה כתוב בדברי הרב עצמו. אני קורא את הגמרא רגע, אולה ורב חיסדה, הבו כאזלי באורחה. הלכו בדרך לאיזושהי מטרה שהיא לא כתובה כאן, אולי בדרך לבית המדרש, אולי בדרך לדבר מצווה, אולי בדרך הביתה, הלכו בדרך. אולי הלכו בדרך ושוחחו בדברי תורה. כמעטו הפיתחא דבי רב חנה בר חנילאי, כן, כנראה שהגיעו לביקור אצל חבר נוסף בשם רב חנה בר חנילאי, כן, שהגיעו לפתחו של חבר שלישי, כן, רב חנה, נגד רב חיסדה ויתנח, כן, פתאום רב חיסדה עצמו נאנח, הנחה קורעת לב, כן, לא ברור בדיוק למה נאנח, אולי מקשיי הדרך, אולי עם איזושהי הצטברות של מתחים וכן הלאה, כן, על מצב הכלל, אולי על מצבו האישי שלו, אולי איזו סוגיה שהטרידה אותו. אבל העובדה היא שהוא נאנח הנחה קורעת לב. כן, כך כתוב, איתנח. אמר לאולה, כן, חברו. כן, שני חברים הלכו בדרך, אולה ורב חיסדה. רב חיסדה נאנח, אמר לו, אולה חברו, כן, עמי כאן מתנחת, ואיזה זכות אתה נאנח. כן? למה אתה נאנח בצורה כזו? למה אתה נאנח? כן? זה לא רק שאלה שעניינה זה, אני יודע מה, לדעת הסיבה הטכנית, אלא זה תמיהה. כן? זה כמו שאני יודע מה, אנחנו נלך שנינו בדרך, פתאום אתה, אני יודע מה, תיתן בעיטה למכונית. אז אני שואל אותך, למה אתה בועט במכונית? זה לא שאלה, זה ביקורת. מה אתה בועט במכונית? זה לא מכונית שלך. מה? זאת אומרת, מה אתה נאנח? זה פעולה בעייתית להנח. מה, אתה לא יודע שזה פעולה בעייתית? כן? אמר לי אולה, אמה היא כמתנחת? ותמיהה. ואמר רב, כן? איך אתה לא חושש למה שאמר רב על מי שנאנח? ואמר רב, כן? זה דמות רביעית, כן? לא נמצא פה בסיפור. יש פה את אולה, רב חיסדה, יש את רב חנה בר חנילאי, כן? שמגיעים לביתו, וכאשר נאנח, כן? רב חיסדה אומר לו חברו, אולה, למה אתה נאנח? הנחה כזו, מה, אתה לא חושש לדברי רב שאמר, הנחה שוברת חצי גופו של אדם? לא שמעת מה שהוא אמר, שהנחה שוברת חצי גופו של אדם, אתה רוצה לחלוט? אתה רוצה לחלוט? מה קרה לך? שנאמר. הוא הביא ראיה לזה, אין? סימוכין לזה מן הפסוק, ואתה בן אדם, הענך ושברון מותניים, אז רואים שהנחה הזה שובר את המותניים, כן? והמותניים הם פחות או יותר בחצי גופו של אדם, נכון? מותן. כן? מזה ראיה, או אסמכת, שהנחה שוברת חצי גופו של אדם. אז למה אתה נאנח? איזה עניין יש לך לשבור את חצי גופך? כן? להביא על עצמך חולי, או צרה, או מצוקה, בעקבות ההנחה. למה אתה נאנח? כן? ואתה בן אדם יענח בשברון מותניים. רבי יוחנן אמר, כן? הוסיף. רבי יוחנן הוסיף על דברי רב, כן? רבי יוחנן למטה, כן? זה בגמרא אצלי. כן? רבי יוחנן אמר, אני חושב זה גם וריוך, כן? אצלכם בגמרא, ברב, הגמרא מצוטטת, נכון?
כן, זה נראה תשורה פשוט.
ריוך, כן? ורבי יוחנן אמר, כן? אף כל גופו של אדם, רבי יוחנן יפליג, כן? עוד יפליג עוד יותר בתיאור הנזק של הנחה בלתי מבוקרת, הנחה שלילית, ואמר שלא רק חצי גופו של אדם נשבר, אלא כל גופו. וגם הוא, פסוקו בידו, שם ביחזקאל, והיה כי אמרו אליך על מה אתה נאנח, וקהתה כל רוח. כן, אז רואים שמכוח ההנחה, לא רק חצי גופו, לא רק מותניים, אלא כל רוח. כן, הכל, כן? הנזק הוא נזק כולל, לא רק חצי, אלא כל. כן? טוב, הפסוקים האלה הם רמזים למעשה, ואנחנו צריכים קצת כרגע לפשט את הדברים, ולהבין את המסר שחבוי פה, ומי לנו כערב קוק, שיעזור לנו להיכנס פנימה, ולהבין על מה ומה המאומה הזאת פה. יש פה לימוד גדול מאוד. אז בואו נראה. כדרכנו נקרא איזה ביסה לפסקה, כן, כדי שנוכל גם למור את המאמר הזה עד, עד חמש, אנחנו נקרא ככה איזה מספר שורות, נסביר את הרעיון הכללי שבקבוצת, כן, בקבוצת השורות, ונמשיך הלאה. כן, זה לא. אז בואו נראה. אומץ הרוח, מתחיל הרב. אומץ הרוח. אומץ הרוח היא מידה נחוצה לאדם למטרת חייו הגשמיים והרוחניים. וכאשר המחשבות הנוגות עולות על הלב לפעמים ומדכאות את הרוח, יש אשר יחשוב האדם שביותו נוטה לכל הגירוי של דיכאות הרוח, בהוציאו הנחה מלבבו, בזה יעביר את כוח דיכאות נפשו ממנו. מה הרב אומר? צריכים רצון חזק. רצון חזק קורא לו אומץ רוח.
מה זה אומץ רוח?
מה זה אומץ רוח? אומץ רוח זה רצון חזק. אבל הרצון הזה, כן, למה זה נקרא אומץ רוח? למה כתוב? למה לא כתוב אומץ רצון? כי אומץ הרצון בדרך כלל נובע מאומץ רוח. מה זה אומץ רוח? אומץ רוח, פירוש הדבר הוא שאדם יודע למה הוא חי. יש לו באופן כללי ייעוד. יש לו מטרה לחיים. מהרוח, כן, מהתפיסה הזו, מהחזון, יש לו אומץ. אדם צריך אומץ. אפשר היה להגיד, אדם צריך אומץ רצון. גם ילד קטן רוצה לחיות, ילד קטן. אבל אין לו אומץ רוח, יש לו אומץ. זה אומץ שהוא נובע מכוחות שהם יותר קיומיים, הישרדותיים, נמוכים יותר, נכון? אבל זה גם אומץ. אבל הילד הזה, אם הוא יתקל בקושי, מעל, כן, הוא יתייאש מיד, נכון? כי אין לו אומץ רוח. אומץ רוח זה רצון שהוא נוצר גם מאופק רוחני. לא רק מאיזה צורך פשוט, כן, שיש לכל יצור חי לשרוד, כן? אלא צריך להצטרף גם פה שהרצון יהיה בנוי גם מהשקפה, אומץ רוח. כן? ידוע שבגלות מצרים, כן, שהיה, יביד אותם בפרך, אחד הדברים שהמצרים דאגו מאוד מאוד כדי לשבור את ישראל, כן? מה זה היה? לשבור להם את אומץ הרוח. איך הם שברו להם את אומץ הרוח? הם לא נתנו להם לקרוא במגילות של גאולה. מה זה מגילות של גאולה? זה היה כל מיני קלפים שהיו כתובים שהם פסוקי גאולה, שקיבלו מהדורות הקודמים. אנשים היו מחזיקים בתוך הכיס כל מיני פסוקים, משפטים, פקוד יפקוד אתכם, כל מיני... והמצרים ראו שיש כוח ליהודים. חוזרים מהעבודה, יום שלם של עבודה, עבודה קשה מפרכת, והם עוד חיים. מה קורה כאן? אז העמידו שוטרים כדי לראות מה הסוד, ואז ראו שמדי פעם שהיהודי עובד, הוא עושה הפסקה קצרצרה, מוציא משהו מהכיס, מסתכל בו, חוזר לעבוד. אומר המדרש, עמדו ונטלו מהם, והמיסו 400 עגלות. כלומר, 400 עגלות מלאות בקלפים של גאולה. ברגע שלקחו להם את הקלפים של הגאולה, אז התחילו לזעוק ולהנח מן העבודה. אומץ רוח. אדם צריך אומץ רוח, צריך שיהיה לו איזה תכלית, צריך שיהיה לו איזה משהו שהוא מצפה לו, מקווה לו, הורג אליו. זה העניין של אומץ רוח. אומר לנו הרב, חייבים אומץ רוח. למה? כי בחיים יש קשיים. יש קשיים בחיים. העולם הזה זה לא גן עדן. העולם הזה אולי עם קשיים, גם ברמת היחיד, גם ברמת הכלל. יש קשיים פיזיים, פה ושם 38 חום, פה ושם קצת כואב את הבטן, פה ושם קצת מזיעים, פה קצת קר כל הגוף פתאום. יש כל מיני עניינים. לא קוראים את החודש, אני יודע מה, הבת לא מתחתנת, אישה לא יולדת, יש בעיות בחיים, אתם יודעים. יש בעיות, תאונות דרכים, בלגן, מחלות, יש בלגן. עם ישראל, בכלל מסתכלים במצב של עם ישראל, כן. חייבים אומץ רוח. חייבים שיהיה איזשהו יסוד שאומר בתוכנו, הוא אומר לנו, כל מה שקורה, כל הקשיים, על מנת כן. אני ממשיך. יש בי צו פנימי עמוק, יש לי דחף פנימי, לא רק הישרדותי, יש תכלית לחיים. החיים האלו הם לא נועדו רק כדי להמלל אותי, החיים לא נועדו רק כדי לסנדל אותי, לתקוע אותי. לא, אני ממשיך, למרות הקושי. כן? למרות הקושי. צריך אומץ רוח. ברגע שהרוח, אומץ הרוח יורד, אנחנו יכולים להיכנע בקלות לקשיים. ולו, קושי לקום בוקר. לפעמים קושי לקום בוקר. שש. קום, לא לקום. אין אומץ רוח. פתאום, משהו במערכות, כן? הרוחניות. נחלש. למה אני קם? פלל. מה זה תפילה? מה? אני כבר לקום, למה אני קם? עם ילד קטן, הוא קם לטיול, היום משפחה מטיילת, נוסעים לילד, אני יודע לאן, הילד הזה כבר לא מסוגל לישון משעה 3 בבוקר, כבר הוא מתעורר כל 10 דקות, כן? אומץ, יש לו רצון, יש לו תקווה, אבל כשאנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו מתקשים להתמודד, זאת אומרת שבמערכות הרוח, כן? מערכות הרוח, מערכות התקווה והחזון, משהו נחלש. לפעמים החולשה היא אפילו לא רק מערכות הרוח, אפילו בדבר יותר בסיסי. עצם הרצון הפשוט לחיות. אתה רואים, זה שתי רובדים. שתי רובדים. יש את הרובד של אומץ הרוח, ויש את הרובד יותר פשוט, כן, כמו שאמרנו, שיכול להיות גם לילדים קטנים, שזה עצם הרצון הפשוט לחיות. אדם נורמלי הוא אדם שרוצה לחיות. אדם נורמלי זה לא אדם שעולה לקומה עשירית ומאיים שהולך לקפוץ. הוא חי. חי. אין לו שאלות על עצם הרצון לחיות. חי. זה לא גמור. יש. לא, הוא אומר שזה צהלת חיים, מי יודע מה, אבל הוא חי. זאת אומרת, הוא נהנה גם מהרצון לחיות הפשוט, הקיומי, ובשרת השם, אם הוא גם עוסק בפיתוח המחשבה, במחשבה, כן, על תכלית חייו וכן הלאה, הוא יכול גם להנות מאומץ רוח במובן שעליו דיברנו. בכל אופן, אומץ הרוח הוא מאוד מאוד נחוץ. בגלל הקשיים המזדמנים על כל צעד ושעל בחיינו. אבל, מכיוון שישנם קשיים, אי אפשר שקושי לא יוליד באדם. מה? אי אפשר שקושי לא יוליד באדם, אם אני עכשיו בא לצאת מהחדר, ומסתבר ששני הדלתות האלה סגורות, והחלונות סגורים, טוב, יש לי אומץ רוח, יש לי גם רצון לחיות, אבל אני נורא מהר. מה אני יכול להרגיש באותו רגע? מצוקה. מצוקה. אני יכול להרגיש מצוקה. אני מרגיש איזה מין מחשבה כזו, אולי, מה קורה כאן? נו, מה, מי יפתח לי? טוב, זה פשוט, כן, נותן דפיקה בדלת, וכן, יש פה מאחור אנשים, כל זה, כן? אבל אתם מבינים את הרעיון, כלומר, נתקל בקושי, כשאדם נתקל בקושי, באופן טבעי, מה קורה לו? מה קורה לו כשנתקל בקושי? מרגיש הרגשה של דילמה, מצוקה. משהו עוצר אותו. משהו עומד על דרכו. עכשיו, יש פה בחירה. יש אפשרות לנהוג באומץ רוח, כן? ולצעוק, מישהו נמצא מאחורי הדלת? מישהו מאחורי הדלת? כן, 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 אני, מרדכי. מרדכי, תעשה לי טובה, תנסה רגע לברר פה עם, של מי, של מי המפתח שלא יודע, אני פשוט סגור פה כבר כמה דקות. אני מתין פה, זה בסדר, קח את הזמן. כן, אני כבר מברר את העניין, אני כבר חוזר. בסדר גמור, יש לו אומץ רוח. אבל יש אדם שכאשר הוא יתקל בקושי כזה, יותר מזה, כן? תראו לכם אדם שיחס למקלחת, מתחיל להתקלח, פתאום המים קרים בבת אחת, ועם סבון על הגוף, כולו. כן? מה הוא עושה באופן אוטומטי? כן? הוא יכול לעשות את זה. בצד שני, הוא יכול להיות בעל אומץ רוח. אני לא נשבר. אני לא מאבד צלם אנוש. אני לא מקטר. אני לא מתבאס. אני לא צועק עכשיו, מה קורה עם המים? לא, אומץ רוח יש לי. אני נברא בצלם. אני עדיין חזון. אני צריך לפתור בעיות באופן אחר לגמרי. צריך להתגבר. להתגבר פירוש דבר, ששם אני לוקח את המגבת, ואני מנגב את הסבון מעליי, נכון? סבון, אבל אני מנגב אותו. אני יוצא החוצה, מברר את העניין, אולי ממתין חצי שעה עד שתחמו המים, התחיימו המים, חוזר למקלחת. זה נקרא אומץ רוח. אבל שוב, כשאנחנו נתקלים במצבים כאלו של אי נוחות, יש אחת משתי אפשרויות. אם אומץ הרוח שלך הוא חזק ותקיף, אתה תתנהג כפי שהמחזנו פה עם הדלת וגם עם הסבון, כן? לא תאבד את התושייה, לא תאבד צלם אנוש, לא תרים ידיים, לא תצא מהכלים, לא תתייאש, לא תקטר. אבל מצד שני, אדם יכול לחשוב שדווקא אם עכשיו הוא יגיד, אוף, מה זה הדבר הזה? הוא יענח, מה שנקרא, הוא חושב שבזה הוא מקל על עצמו. מגיע על עצמו. למיתו של דבר, אומר הרב, זה לא כך. בוא נראה מה שאומר בהמשך. כן, עד לפה, שורות שקראנו, הרב קבע שצריך אומץ רוח בחיינו, בין כדי להתגבר לקשיים גשמיים, בכל שכן רוחניים, ולפעמים שעולות מחשבות נוגות כתוצאה ממה? מניסיונות בחיים, יחשוב האדם שמה? שדווקא הבחירה בהנחה יתקל עליו. הרב בא לפסול את הדבר הזה, ולומר לנו שזה טעות אסטרטגית, כן? כן? מהותית בתפיסת דרך ההתמודדות עם קשיים בחיים. בואו נראה איך אומר על זה. אמנם, יש לכם את זה אמנם? אני לא יכול לכוון אותך אם אצלי זה בצורה אחרת, אני פשוט הורדתי זה מהאינטרנט. כן, מישהו רואה אמנם? יגיד לאחרים, מה? אמנם זהו רע, כן? איזה שורה? תגיד לדוד, איזה חמישית? אה, אצלכם זה חמישית, כן? אה, כן, סליחה, סליחה. כן, כן. אמנם, יש לכם? אמנם. אומר הרב, אמנם זהו רק דמיון כוזב. כן? זהו רק דמיון כוזב שנכון להניח. כי אין קץ להמון הציורים שעל פיהם יוכל דמיונו של אדם, כן? לצייר לו מחזות של תוגה ודיכאות לב. על כן בהיותו, מה הטעות שלו? כי בהיותו מחזק את כוח התוגה ודיכאות הנפש על ידי הוציאו אל הפועל את ההנחה. כן? אז יוסיף כוח הדמיון. כתוב לכם להתעולל או להתעלל?
להתעולל,
כן. הכוונה היא אותו דבר, כן? להתעלל. להתעלל בו. ויציב לפניו עוד חזיונות שונים של תוגה, שיכבידו עליו אנחותה. מה אומר רב? זו טעות בהבנת החוקיות הנפשית. אתה חושב שאם אתה תענך ותגיד, אוף, אני מלא סבון, יואו, יואו, אני מלא סבון. אתה חושב שזה יקיע לך. מסתבר שהאמירה הזאת היא משחקת לידי הדמיון. כלומר, ואז הדמיון לוקח את ההנחה הזאת ואמירותיה, והוא עכשיו בונה לך פה ציור של בלהות. יו, מתי יהיה מים חמים? יו, מה אשתי עשתה בדרך יוזב ולא אמרה לי, שתתפה כלים? מה קורה איתה? זה לא פעם ראשונה. וואה, לאן הוא מגיע עם הדמיונות שלו? הוא יכול להחריב עולם? לא. תראו מה שקורה פה. זה לא נכון. אנשים חושבים שעל ידי זה שהם ייתנו ביטוי להנחה, בזה שהם יקטרו, בזה הם יפרקו מעליהם את המסע. אבל דווקא בזה שאתה נותן גיבוי לייאוש ולאובדן התקווה, הדמיון כבר יראה לך ציורים מסמרי שיער עד כמה מצבך חמור במרכאות. הוא לא באמת חמור, אבל בעיני הדמיון אתה כבר, ואני יודע כבר איפה הוא לוקח אותך, לאיזה מחזות אימים שהוא לוקח אותך. כן? אז זה מה שאומר פה. זה מה שאומר פה. אולי נקרא זה עוד פעם כדי שתראו את הדברים בפנים. אמנם, בסדר? אמנם, זהו רק דמיון כוזב. למה? כי אין קץ, מה יהיה סופו של אותו אדם? כי אין קץ להמון הציורים שעל פיהם יכול דמיונו, יוכל דמיונו של אדם, לצייר למחזות של תוגה ודיכאות לב. על כן, בוא נחזור לאותו הנאנח. כן? זה מה שרוצה בעצם להגיד, כן? אולה לרב חיסדה, כן? כל זה כאילו הרב קוק שם בפיו של אולה, כן? שמוכיח את רב חיסדה על הנחתו. על כן, ביותו מחזק את כוח התוגה ודיכאות הנפש, נכון? בצורת ההתמודדות הלא בוגרת, או אי ההתמודדות שלו עם הסיטואציה, כן? על כן ביותו מחזק את כוח התוגה ודיכאות הנפש על ידי הוציאו לפועל את ההנחה, אז יוסיף כוח הדמיון להתעולל, להתעלל בו, ויציב לפניו עוד חזיונות שונים של תוגה, שיכבידו עליו הנחותיו, אף פי שהחזיונות האלה לא היו ולא לא נבראו. אבל דברים שעולים בדמיון, דברים שהדמיון מצייר, הרבה פעמים נתפסים בעיני אדם כדברים מציאותיים לגמרי. לגמרי, לפחות ככה הרגש שלנו תופס אותם. כשהדמיון מצייר ציורים, הרגש מאוד מושפע מזה. מאוד מושפע, וכתוצאה מזה גם הרצון נפעל מזה, וגם המידות נפעלות מזה. כוח הדמיון זה כוח מאוד מאוד רציני וכבד. צריכים לדעת לעבוד איתו. לא להפקיר אותו לידיים לא אחראיות. יציב לפניו עוד חזיונות שונים, שתוגה, שיכביד עליהם חותם. הוא עוד יענח כפלי כפלי. כן? אם הוא לא ידע להתמודד עם הקושי בצורה נכונה, באומץ רוח, הוא עוד יענח בכפלי כפלי. טוב, אז מה הפתרון? על כן, ההצעה יוצא בלשון חכמים הרפא, כן? תמיד לשון חכמים היא לשון מרפא, כן? זה לקוח מי קהלת משלי, משלי. כן? משלי. זה לשון ממשלי, לשון חכמים מרפא. בוא נשמע מה החכמים אומרים. על כן, ההצעה יוצא בלשון חכמים מרפא היא, מה ההצעה? היא, התקוממות האדם באומץ רוח נגד המון רגשות התוגה הסוערים בקרבו. כן? וכאשר באמת אין ראוי לאדם להתעצב, כי אם להיות מגביר חיילים, להגביר כוח, חיל, כן? לפעול אך טוב. אז נו, אז מה זה כל הרגשות התוגה האלה? למה הם נועדו? למה הם נבראו? למה הם עולים בי הרגשות האלה בשעה שהדלת נעולה? בשעה שגופים מלא סבון והמים קרים? למה זה עולה הרגשות האלה? האם לא צריכים להיות בכלל? אבל זה טבע. למה זה עולה? איך אפשר לשבץ את רגשות התוגה עם תהליך התיקון שלי? איך זה מתחבר לתהליך התיקון והעלייה שלי? אומר הרב דבר מדהים. אז למה נוצר תכונת העצב? ונקרא לזה יותר נכון צער. כן? והעצב, הצער, נברא בתכונת הנפש רק להיות למעורר לסור ממוקשי רע, שהם מדאיבים בהחלט, אבל לא לעשות ממנו קניין נפשי. מה אומר לנו הרב? לפשטות, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת, כל העינויים, כל הקשיים, עניינם זה בעצם, איך אומר רבי נחמן? המניעות הן בשביל החשק. המניעות הן בשביל החשק. כן? מתי המניעות הן בשביל החשק? כשאומץ הרוח הוא עיקרי. אומץ הרוח הוא חוזה את החיים כמסגרת שבתוכם יש לי ייעוד וחזון. בדרך לחזון אני נתקל בקשיים ומרגיש אי נוחות. מה התפקידה של אי הנוחות? יפה, זה התפקיד.
איך מדלדלת?
מכיוון שיש לי אומץ רוח. אומץ הרוח הוא מציג לי מטרה שעליה אין לוותר.
למה זה נרבן המכשולים?
כי המכשולים האלו הם בעצם קוראים תיגר על הרצון היסודי שלי להצליח. ואם הרצון היסודי שלי להצליח הוא שואב ויונק מאומץ רוח גדול, מאמונה גדולה, מתקווה וחזון, אז מה אני אעשה שיעמוד לי מישהו על הדרך? אוי לו למי שמטיל כסותו בין ארי ולוויה בשעה שנזקקים זה לזה. אוי מי יחיה מסומו אל, שהרצון האלוקי יתגלה. כן, הם עכשיו הוא מתגלה, ושיתגלה בכל כוחו לגאול את ישראל, כבר היום רואים מה קורה למי שנסה לעמוד בדרכנו. כן, וגם בהיסטוריה, כל מי שנסה לעמוד נגד, כן, עם ישראל, ראינו מה קרה לו. כך צריך להיות האדם. אומץ הרוח שלנו צריך להיות חזק במידה כזו, שכאשר אנחנו בדרכנו פוגשים את הארי ואת הדוב, את הארי והדוב הרג עבדך. גם את הארי וגם. מי אמר זה? דוד. כן? גם את הארי וגם את הדוב. זאת אומרת, דוד המלך הולך קדימה עם המגמות הכלליות שלו לייסוד מלכות ישראל, לבניין בית המקדש. הארי והדוב כשסע את הגדי, קורע להם את הצורה. זה אומץ רוח. זה אומץ רוח. אז למה נוצרו המחשבות הנוגות? המחשבה הנוגעת היא בעצם ביטוי של מפגש בין רצון מסוים לבין מי שמעכב אותו. המפגש הזה הוא מייצר כוח אדיר. כך זה אמור להיות. אם המפגש הזה משכנע אותך שחסומה הדרך, וממילא צריך לשוב לבסיס האם ולאבד את החזון, אוי ובוי. זה מקור ההנחה. ההנחה היא הסימן הראשון לייאוש בעלים. למחצה, לשליש או לרביע. ההנחה על הרצף של ההנחות האלו הלא חיוביות, זה ביטוי שמשהו נשבר באומץ הרוח של אדם. משהו נשבר באומץ הרוח. אתה לא חייב. אתה יכול גם לגור בקהילה טובה, אנשים טובים, אתה יכול לקבוע איתים לתורה, אתה יכול באופן כללי לסמוך בזה שתשך לעם ישראל, או להיות בעל אמונה כללית, כן, ביהודו של עם ישראל. ודאי שכל המוסיף מוסיפים לו. ודאי שאם אדם מתעמק בסוגיות האלו, יש לו יכולת להיות יותר אמיץ רוח, אבל אתה יכול להיות אמיץ רוח על ידי זה שאתה נטפל בעצם, או נדבק, או משמש, כן? אנשים בעלי עוצמת, אדם יכול לבחור לו את מוקדי ההשפעה שלו. אדם יכול להיות בעצמו פועל פשוט, אבל בערב ללכת לשיעור של הרב דוד חי כהן. כן? אתה יודע כמה בעלי בתים נהפכו תלמידי חכמים וצדיקים פה בבית מדרש של הרב אליהו, זכר צדיק, הקדוש לברכה? אתם מכירים את התופעה הזו של בעלי בתים, שפתאום ככה בפנסיה מגיעים לבתי מדרשות של הצדיקים האלה, נעשים פתאום אנשים, אני מכיר כאלה פה, לא אחד ולא שניים. לכו תראו בת ים שמה, כמה נגרים וסנדלרים ומסגרים נעשו אנשים עוצמתיים ביותר, רק מעצם המגע עם הרב דוד חי. רק להסתכל על הפרצוף. כל שכן לשבת, לראות את ההליכות הנהדרות שלו, לזכות, לתלות לו את המעיל על הקולב, להביא לו כוס תה, זה מרומם. אני לא צוחק. אני פעם שאלתי את הרב דוד חי. כן? מה הוא נותן להם לשרת אותו? זה מוריד לו את המעיל, זה תולה לו, זה מביא לו תה. והרב הוא כזה צנוע, זה הפליא אותי, פעם שאלתי אותו. הוא אומר לי, זו היראת שמיים שלהם, אסור לי למנוע מהם. מזה מקבלים כוח. אחרי זה האדם הזה יוכל להתמודד בעבודה שלו. כן? מול מעסיקים כאלו שמנצלנים, ומול, יוכל להתמודד איתם. מול כל מיני תופעות כאלה ואחרים. יהיה לו אומץ רוח להתמודד. אז לא חייב להיות בית המדרש. לא חייב להיות. טוב, בוא נמשיך הלאה. וכאשר באמת אין ראוי לאדם להתעצב, כי אם, כן, אתם רואים? אני קורא איזה, חוזר איזה מעט. וכאשר באמת אין ראוי לאדם להתעצב, כי אם להיות מגביר, חיילים. לפעול אך טוב. אם כן, העצב למה הוא נברא? שימו לב, הוא מייחס, הוא קורא לה עצב בריאה. כן? זה יותר נכון, כמו שאמרנו פה, צער. זה לא העצב על אותו אנחנו פוסלים. הרי עצב זה דבר שלילי. לא מדובר פה על העצב הזה. פה מדובר על הצער. והעצב נברא בתכונת הנפש. הרב מניח שכל תכונה שנברא בתוך הנפש, יש לה תפקיד. לא ייתכן שיהיה כוח בנפש שאדם נברא איתו, שעדרו הוא עדיף ממציאותו. לא ייתכן. כל השאלה זה רק לדעת איך להשתמש בכל תכונה ותכונה. אז הרב מזהה את תפקידו של הצער, שהוא קורא לו כאן עצב. והעצב נברא בתכונת הנפש רק להיות למעורר, לסור ממוקשי רע, שהם מדאיבים בהחלט, אבל לא לעשות מהעצב קניין נפשי. לא להפוך את הצער לחזות הכל. כן? זה נקרא ייאוש. כן? לא לצבוע בשחורות או בשחור את הכל. כן? כאשר אנחנו מניחים לצער להתפשט יותר מדי במערכות ההכרה והרגש שלנו, העולם הולך ומצטייר כעולם בלא תקווה. לא תקווה. צריך מאוד להיזהר מזה. כן? זה סימן שההנחה היא כובשת מקום יותר בתוך ליבנו, ואז אנחנו מתחילים להתייחס למטרות מסוימות כבלתי ניתנות להשגה. מרימים ידיים. נכנעים. לא טוב. הלאה. אמנם, כן, הרב ממשיך לדבר פה על עניין של השימוש בצער, כן, עוד היבט חשוב, אמנם, עת וזמן לכל חפץ. יש זמן לצער. עת ראוי לאדם. יש עת כזו שמתאימה לאדם, שמה יעשה בה? שייתן לעלות רגשותיו אל מרום ההרגשה של הצער. על ידי, גם על ידי, באווירו נגד עיניו כל אשר עולל לנפשו, על ידי עוזבו אורך השם הסלולה. אמנם בעת שימוש עם כוח היגון, פה כבר קורא לו יגון, אתם רואים? שם עצב, פה יגון, כן? כל מה שחסר זה רק שהוא יקרא לזה גם צער, ואז אנחנו מקבל את כל הספקטרום, כן? כאשר אמנם בעת שימוש עם כוח היגון, ראוי שיהיה לו אז עסק עם הדעה השלימה. מהי הדעה השלימה? שהעצב נברא בשביל מה? כדי? לרומם, לעורר את האדם לסור מן. זה נקרא הדעה השלימה. אבל אם בשעת היגון הדעה השלימה מסתלקת, ואין לו את ההסתכלות הזו, כן? ההסתכלות השכלית הזו למה נוצר הצער, אז הצער יכול לתפוס מקום גדול מדי ולהפך קניין בנפש וחזות הכל. כן? אז יש מקום שהאדם בהחלט יעלה רגשו של צער. אשמנו, בגדנו, אנחנו רואים תחנון, פעמיים ביום. תחנון. מה אנחנו עושים בתחנון? לפחות כך מקווה מאיתנו, לעורר צער. אשמנו, בגדנו. לעורר את הצער כדי להרגיז את הנשמה. להרגיז יצר טוב על יצר רע. מה? כך עשה לי היצר? אשמתי. בגעתי, אני קורא לו את הצורה. מה, זה לא קורה לי לפעמים? מה, יכשיל אותי? בכעס? בקנאה? אני אראה לו. כוח הנשמה מתעורר ותובע את עלבונו. כן? זה נקרא אומץ רוח. אומץ רוח מסמן לנו את המותרות המוסריות בכזה חידוד, שכאשר מישהו עומד מולנו ומציג, כן, מביא אותה למצב שהוא הפוך מהמטרות, אנחנו, יש לנו מלחמת מצווה נגדו. לא תחיה כל נשמה. לא תחיה כל נשמה. לא תחיה כל נשמה. סליחה? מה אתה אומר?
לא, נתתי ביטוי למה שעברת, מלחמה.
כן, אבל זה מלחמת קודש. זה לא מלחמה סזיפית. זה לא מלחמה, זה מלחמת קודש. כן? בסוף הטוב לנצח. אז אומר לנו הרב, כן? אמנם בעת שימוש עם כוח היגון, ראוי שיהיה לו אז עסק עם מה? עם הדעה השלמה. ומה הדעה השלמה? הבנת היחס הנכון בין מה? בין קושי לבין? בין הקושי לבין? היחס הנכון בין הקושי לבין התקווה. בין הקושי לבין הרצון. כן? מה היחס ביניהם? שאז תגביר פעולתה לנפש? לא רק בהנחה. אם היגון יעלה בשעה שהדעה השלמה היא שולטת, אז ממילא הצער לא יגרום למה? להנחה. אבל הוא כן יגרום לבכי תמרורים. מה אומר כאן הרב? כן? תסתכלו שם איפה שהתחלתי לקרוא. עת ראוי לאדם, כן? אמנם עת וזמן לכל חפץ, נכון? באמת אדם צריך לעורר את הצער. על ידי שהוא מתבונן ורואה במפורש. מה עולל לו יצרה? זה נקרא מודעות. אתה צריך לדעת מה הוא עולל לך. תסתכל מה הוא עולל לך בתחום המידות. הוא הפך אותך לקמצן, מתעסק כל הזמן בעניינים הפרטיים שלך, כן? לא מספיק חושב על הזולת, לא מספיק לומד תורה, לא מספיק... וואי, מה הוא עשה לי? וואי, הוא חילל חלק ממני. כן? ואז החלק החשוב שבי, כן? החלק החשוב שבי, הוא מסתכל על כל זה, ואומר, מה? זה מה שעשה לי? זה כמו שאדם נכנס לבית שלך, שובר דברים, כן? שובר דברים, עושה מה שהוא רוצה בתוך הבית, יוצא. פתאום הוא יוצא, אתה מסתכל, ברגע, מה הוא עשה? הוא נכנס לתוך הטריטוריה שלי, לרשות היחיד שלי, עשה בו כבש שלו, ונתתי לו. טרח, אתה רץ אחריו, תובע את אלבונך, כמו שכתוב בגמרא, שאדם ראה מישהו נכנס לחצרו, כן, לקח איזה משהו, כתוב, שובר את שיניו. איזה ביטוי כזה, כן, שובר את שיניו. אתה נכנס לרשות היחיד שלי? זאת אומרת, מה תפקיד התחנונים? תפקיד התחנונים זה לראות את חילול הקודש שיצר הרע גרם בתוך הנפש שלנו. ושאנחנו מונים את הדברים על אחד לאחד. שמנו, בגדנו, מה? ניאפנו, מה? זה מה שנקרא, שיוויתי השם נגדי תמיד, וחטאתי לנגדי תמיד. אלו שני התמידים. שני תמידים. חטאתי לנגדי תמיד, אבל חטאתי לנגדי תמיד, היא מעוררת את מה? את השיוויתי השם נגדי תמיד. חטאתי לנגדי תמיד, וזה גופה גורם לי להגיד, איפה השם? איך הפקרתי אותו? איך שכחתי אותו? איך הגעתי למקום הזה? אין הדבר תלוי אלא בי. רבי אלעזר בן דורדיה, שבא על כל זונות שבעולם, עד שבאחת מהם, והמפורסמת שבהם, והיקרה, והמכובדת, והפנסית שבהם, באמצע מעשה, היה מה שהיה, ואז פתאום הוא תפס באיזה מצב הוא נמצא. דווקא מתוך שהיא אמרה לו, בשעת מעשה, היא אמרה לו, אין לך סיכוי לחזור בתשובה. אין לך סיכוי. ברגע שהיא אמרה לו שאין לו סיכוי לחזור בתשובה, התעורר בו הצד היהודי, כן? וגאה בבחייה, שם ראשו בין שני ברכיו, ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי, ויצא נשמתו באחת. כן? זה בכי תמרורים. כן? נכון שהוא לא נשאר בחיים, לכאורה היינו מצפים שזה אפי אנד, שהוא יחזור בתשובה שלמה, ויקדס לבית מדרשו של אחד הגדולים בדור, אבל ברגע שהוא שמע שאין לו סיכוי, משהו בתוכו התקומם, התקוממות עצמה. וזה קורה להמון בעלי תשובה. הרבה בעלי תשובה מגרדים את עצמה מהרחוב. איך הם מגרדים עצמם הרחוב? כי הם לא באמת התייאשו. דווקא בגלל שפל המצב שלהם הם הגיעו, משהו בתוכם התעורר ואמר, לא ייתכן, אני לא נכנע. לא ייתכן שאלה חיים. לא ייתכן שאלה חיים. אני מרגיש בתוך תוכי שנבראתי למשהו אחר. ואז מתחיל תהליך נפלא שהוא מתנקם ביצר רע שלו. הוא בא לבית מדרש, מרומם את הכרתו, לומד בספרים, מתחיל לטפח את המידות שלו, לחזק אותם. זה העניין של התחנון. הרב אומר, יוודאי, עת וזמן, ראוי לאדם שייתן לעלות רגשותיו אל מרום הרגשה. כן? גם באווירו נגד עיניו כל אשר עולה לנפשו על ידי עוזבו אורך השם הסלולה. אבל בעת שימוש עם כוח היגון, כן? שנוצר ממילא כתוצר לוואי הכרחי מתוך האשמנו בגדנו, בזמן שאתה מעלה את רגשות היגון כבר צריכים להקדים רפואה למכה. מהי הרפואה? הדעה השלמה. מהי הדעה השלמה? שהצער נוצר כדי להעמיק את שוקת הקודש, לנצח אותו. שזה הוא נוצר, כן? עם הדעה השלמה, שאז תגביר פעולתה לנפש, לא רק בהנחה, כי אם גם בבחית המורים. בחית המורים זה משהו אחר לגמרי, כן? גם הרמז הזה, בחית המורים זה בכי מכוון, כמו תמרור. זה בכי שהוא מכוון אותך להמשך הדרך. זה לא בכי שתוקע אותך, פה תהיה קבורתך, בתוך הקושי הזה ובמעמקם, לא, אתה לא תישאב לקושי, זה בכי תמורים, זה בכי של הנשמה, זה במסתרים תבכה נפשי. ברגע שהנפש בוכה, אז סורו ממני פועלי אבן, כי השם שמע?
כל בכי.
שהבכי נובע מהנשמה, זה הזמנה של הקדוש ברוך הוא לפעול נגד מי שמנסה להציק ולהפריע לנו. זה בכי קדוש מאוד, זה בכי הנשמה. זה בכי הנשמה. זה לא ייאוש, זה משהו אחר לגמרי. בכי תמורים, כן? מנעיק הולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך. והבכי יוסיף באמת, אני קורא עוד איזה 10 שורות, והבכי יוסיף באמת לאמץ את הנפש, אתם רואים? זה בכי שמאמץ את הנפש. הוא משנה את משקלן של הכוחות לטובת? נבין? טובת? הרוח. בסדר? טובת הרוח. בדיוק. והבכי יוסיף באמת לאמץ את הנפש ולהעיר את הרוח, אתם רואים? להעיר את הרוח, כן? האומץ הולך ונוסף. כן? ואחרי שעה של בכי והתרגשות מרירות הנפש, מרירות הנפש הכוונה היא מרירות הנשמה שמתמרמרת על מה שעוללו לה, על המחסומים שהציבו בדרכה, יבוא ימי אורה וצהלת לב, בהיות האדם מוצא לנפשו מנוחה מסבל עול הפרעות שבסדרי חייו, הוא מתקרב ובלב ער לאור השם אשר רוחק ממנו. זאת אומרת, מה תהיה התוצאה, כן? של הגברת הטוב על הרע? הוא יצליח באמת להתגבר על המחסומים שעמדו בפניו. כל התגברות כזו מקרבת אותו יותר אל השם. אגב, זה לא סוף פסוק, יבואו עוד מכשולים אחרים בדרגה החדשה שלו. אבל לפחות את הסט של מסלול המכשולים הזה, הוא עבר. וההתגברות הזו היא מוסיפה לו תחושה של קרבת אלוקים נפלאה. בסיעת הדשמיה. ועכשיו הוא ערוך ומוכן לקראת המשוחות הבאות שבו יבואו, אבל הוא למד כאן שיעור גדול. הכל תלוי בי. הוא למד שיעור גדול. הקשיים, יש להם תפקיד אחד בלבד, לאמץ את הרוח. זה השיעור שהוא למד. כן? במובן מסוים. כן. במובן מסוים, אחרי שהוא עובר את הדברים האלו, אחרי שהוא יודע להתגבר על המכשולים, הוא מתחיל לחבב את האיסורים. מדרגת רבי אליעזר, שהיה מחבב את היסורים, היה פותח את פתח ביתו ואומר, בואו יסורים, בואו תגבירו את הנשמה שלי. בואו תגבירו את הנשמה שלי. כך הוא היה עושה. הוא היה אוהב את היסורים. עד כדי כך. זו מדרגה מיוחדת. אל תביאים לדי ניסיון ולא ידי ביזיון. ואחרי שעד ברולה, כן, כן. אבל להנחה, חוזרים להנחה הבעייתית. עד עכשיו דיברנו על כוח היגון והצער הבריאים והבונים. עכשיו הוא חוזר להנחה כדי לחתום את המאמר בהסברת דברי הגמרא של חצי גופו של אדם, או כל גופו, נכון? אבל ההנחה שמייצגת מה? את שברון הלב, את הייאוש. אבל ההנחה השלילית שעליה דיברנו, בגנותה דיברנו, כן? היא מתפרצת. ההנחה השלילית מתי מתפרצת? ותוכל להתפרץ בכל עת וביותר, מתי? מתי ביותר היא מתפרצת? מתי אופייני שההנחה השלילית מתפרצת? ביותר בעת הראוי דווקא לשימוש של לב? אמיץ. ההנחה מתי מתפרצת? דווקא כשיש קשיים בחיים, שדווקא אז אנחנו צריכים את החשבון האמוני שעליו דיברנו באריכות. כן? במצבי קושי, אז אנחנו מועדים, מועדים להנחה השלילית. כן? אבל ההנחה היא מתפרצת ותוכל להתפרץ בכל עת, וביותר בעת הראוי לשימוש דווקא של לב אמיץ. ואינה גומרת, כן, ההנחה היא תוצר של היעדר הדעה השלמה, זוכרים? הדעה השלמה, כן? ואינה גומרת עניין וחשבון בדעת עם עסקי המחשבות המדקות. היא לא מציבה מול רגשי התוגה את החשבון האמיתי והנכון, מה תפקידה של התוגה, כמו שביררנו כאן. נכון? כי המצב הרגשי של הקושי הוא מבלבל לי את המחשבה. ואז ממילא אני לא מצליח לעשות את החשבון המלא. למה הדבר נועד? כן? לכן צריך להיערך בעוד מועד, ולהכין תרופה למכה, להיות חמוש בהכרות האלו, הנכונות של תכלית החיים, כדי שאומץ הרוח יהיה מצוי בשעת ניסיון. בשעת ניסיון, קטן, כל שכן גדול. ואינה גומרת עניין בחשבון ודעת עם עסקי המחשבות המדקות. מזה ראוי להתרחק. מהנחות כאלו צריך להתרחק. הנחות כאלו צריך להתרחק. כן. והנה, עכשיו מסביר חצי גופו או כל גופו. והנה, עכשיו, מה קורה ברגע שאדם נאנח באופן הזה? צריך להבין שמתרחש בתוך נפשו זעזוע, נכון? ברגע שאדם נאנח, הנחה מייאשת, בתוך תוכו מתרחש שבר. השאלה באיזה דרגה ההנחה? 6 בסולם ריכטר, 7 בסולם ריכטר, כמה רעידת אדמה הפנימית של ההנחה. אבל אומר הרב, בכל מקרה, הנחה תמיד היא מרסקת בתוך הנפש. מה היא עושה? היא פוגעת בלב. פוגעת בלב, בזרימת החיים פשוטה. היא פוגעת במוח. היא פוגעת במערכת העצבים. כן? זאת אומרת, זה באפקט הראשוני של ההנחה. תלוי גם מה המדרגה שלה. אם זה 1, 2, 3, על הרצף, 4, תלוי. לפי עוצמת ההנחה, ככה יחולו תמורות במרכזי החיים הנפשיים. מוח, מערכת העצבים והלב. אומר הרב ככה, תראו. והנה הפעולה של דיכות הנפש, כן, מיד דוד רק נצטרך פה להגיע לישורת האחרונה, והנה הפעולה של דיכות הנפש פועלת בדרך ישרה על מי? על מי ההשפעה הראשונית שלה? מכיוון שההנחה עצמה מתרחש בתוך הנפש, ממילא ההשפעה שלה זה על כלי הנפש. ומי הם? החשובים שבהם דווקא, שימו לב. פועלת בדרך ישרה על הכלים הנפשיים שבגופו של אדם. המוח, הלב, והעצבים המתייחסים אליהם. יש עצבים ללב, יש עצבים למוח. אלו שלושת המרכזים שנפגעים מכוח ההנחה. במעט או ברב. הכל לפי מדרגת ההנחה ושברון הלב. המוח והלב העצבים מתייחסים. על כן היא שוברת לפי דעתו של רב, נכון? היא שוברת בכוח ראשון חצי גופו של אדם. מה זה חצי גופו של אדם? למה זה נקרא חצי גופו של אדם? כי זה מתייחס להתרחשות מתרחשת, כן, בחלקים היותר פנימיים. כן? תפסה להבין יותר למה זה חצי גופו, כי למעשה לא מדובר פה על גוף, מדובר פה על כלי הנפש. אבל זה קרוי חצי גופו של אדם. אמנם, אומר לנו הרב, מי יכול להגיד שבזה בזה, בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר? ודאי שלא. הרי האדם הוא הוליסטי, והנפש היא אחת, והכל מחובר עם הכל, נכון? אז אי אפשר להגיד שאם זה פגע לי בלב ובמוח ובעצבים, אז האצבע של הרגל עוד היא תהיה בסדר. הכל קשור בכל. ואם זה פגע לך במוח ובלב, זה ודאי גם ישפיע על בריאות הגוף שלך. גם על בריאות הגוף. על כן, אמנם זה כבר דעת רבי יוחנן. אמנם מי ישים גבול לכוחות הגבייה הנאחזים זה עם זה? הרי הכל קשור בכל מכל כל, והכל משפיע ומושפע זה על זה וזה. מי זה? נכון? זה הגישה ההוליסטית, נכון? אי אפשר לבוא ולתאר את הנזק רק במקום ששם הנזק הופיע בראשונה, על ידי כוח ההנחה. הרי זה רק התחלה, משם זה עתיד יתפשט. זה כמו שנגיד על הצונמי, כן? איך נוצר צונמי? רעידת אדמה באמצע אוקיינוס ההודי. טוב, בסדר, אז הייתה רעידת אדמה שם, אז באמת עכשיו המים, כן, התרוממו, נשאבו למטה. זהו, אפשר להמשיך לחיות בשלום על החוף. על החוף הכל בסדר. לא, 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 לא. זה אפקט הפרפר, זה הכל קשור, כן? המכה הזו במרכז האוקיינוס תחלוף עוד שעה, ויגיע גל כזה אל היבשה, שישטוף כל מה שנמצא 1.5 קילומטר אל תוך לשון היבשה. אותו דבר גם פה. הצונמי והזעזוע הראשון, איפה התרחש? בנפש, ובכוחות האלו. אבל זה עתיד להשפיע, אומר רבי יוחנן. בוא נראה, אמנם מי ישים גבול לכוחות הגבייה הנחזים זה זה, והכוחות של האיברים התחתיים, שאין להם יחס עם שערת הרוחות, כן? האיברים התחתיים, רגליים, ידיים, עיניים, אוזניים, כל מיני דברים כאלה, כן? הכוחות האלו שכביכול אין להם קשר עם שערת הרוחות, מה הקשר? מה זה שיושב בחוף הים שם, בסרי לנקה, זה שיושב בחוף הים, מה הקשר שלו עם מה שקרה במרכז האוקיינוס? מה הקשר? אבל הקשר יתברר עוד מעט. למרבה הפליאה הוא יסתכל על המים שלפניו ויראה אותם נסוגים אל תוך הים ולא יבין מה זה. אבל בעצם עכשיו הים מושך את המים פנימה והכל נערם לגל עצום וזה חוזר ושוטף את היבשה. אז מה השאלה? מה שמה האצבע בזה שההנחה השפיעה על המוח? הכל קשור בכל. וזה גורם לכך. האיברים התחתיים, כן? והכוחות של האיברים התחתיים, שאין להם יחס לסערת הרוחות, גם הם הקשורים מצד האמת. גם הם הקשורים. קשורים הם עם הכוחות החיוניים המתגלים בתוקף, באיברים שכוחות הנפש פועלים עליהם בדרך ישרה. והם? על מי הם פועלים בדרך ישרה? על המוח, על הלב והעצבים. שם רעידת האדמה. ומשם זה מתפשט. על כן, משבירת חצי גופו של אדם בדרך התחלתי, זה מה שנקרא מקורי. בראשית, בהתחלה, כן? משבירת, מכוח שבירת חצי גופו של אדם בדרך מקורי, באה שבירת כל גופו בדרך תולדתי. כלומר, זה מתחיל במכה ראשונה במקומות הקרובים, במרכז הנפש, ומשם כתולדה ותוצרי לוואי, זה מתפשט על האיברים התחתיים, איברי הגוף, מכף רגל ועד ראש. לכן לא כדאי להנח בשברון לב. לא כדאי. וואו. אוכלים דיו.